טוב, רבותיי, צהריים טובים. אנחנו בשיעור נפש הפרשה, ערב ראש חודש אדר ב' תשע"ו, וגם פרשת ויקהל פקודי, זה חוזר על עצמו פעמיים, מה שנדבר היום. הפסוקים שלפנינו זה מפרשת ויקהל, אבל זה מופיע גם בפרשת פקודי, בכל מקרה זה שייך לצמד הפרשיות הללו. וזה העניין המרתק, שאני רוצה שככה ננסה לגעת בו, כסוג של עבודת נפש. של הריבוי, של הריבוי. תראו, זה מאוד מאוד בולט שהפסוקים שמתארים את עשיית המשכן, הם פסוקים שמזכירים מאוד את בריאת העולם. שמתם לב לזה? ותכל כל העבודה, ממש מזכיר ויכל אלוהים, וגם יש איזו חגיגיות לקראת הסוף. כלומר, יש ממש הקבלה בין מלאכת המשכן לבין בריאת העולם. ומכיוון שכך אנחנו אמורים למצוא במלאכת המשכן כל מיני עניינים שהם ממש קשורים לבסיס הבריאה, הבסיס שבו האדם צריך, איך צריך להתנהל כאן בעולם. אחת הנקודות האלו שנמצאות זה הפסוקים שאומנם, כמו שאני אומר, מופיעים בפרשת ויקהל, אבל גם בפרשת פקודי יש להם רושם. יש, משה רבנו אומר, יאללה, תביאו. מה שהוא צובה בעצמו בפרשת תרומה, הוא אומר לעם, יאללה, עכשיו הוא מקיל את כולם אליו, אומר להם, זה הדבר שצריך להביא, ככה, את כל רשימת החומרים, ואז מתחילה תנועה. תדמיינו את זה, עם ישראל, כל אחד רץ לאוהל, מה יש, זה, כסף, זהב, תכלת, תרגמן, כל אחד. ובשלב מסוים עולה איזושהי זעקה. ואמרו אל משה, מי אומר? כנראה האומנים, בעלי המלאכה, מרבים העם להביא מידי העבודה למלאכה, אשר ציווה אדוני לעשות אותה. מביאים יותר מדי. עכשיו, ראש יהודי טוב אומר, אז מה? תביאו, שיהיה ספר. תמיד טוב, לא? כל מי שהיה בצבא יודע. אתה אף פעם לא אומר לא, נכון? כן. כמה להוריד פה? אמרו לי להוריד פה 300. אז לך בהזמנה כתוב 100. יש לך 500 שלך טוב, שיהיה 300. שיהיה ספר. שיהיה עוד טנק לפלוגה. לא, כאן זה לא הולך ככה. ויצב משה ויעבירו כל במחנה לאמור, איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש, ויקלה העם מאבי. עכשיו, המילה ויקלה היא מילה קשה. מה זה אומר ויקלה? יעקב, מה אתה אומר? מה? כלומר, מה החוויה? אני רוצה לתת ומחזיקים אותי, לא נותנים לי. מין מעצור פנימי כזה. והמלאכה הייתה דיים לכל המלאכה לעשות אותה ויותר. פסוק זין הוא פסוק בכלל קשה. למה? כי מה יש בו? יש בו סתירה. לא ספר אלא סתירה. כי מצד אחד המלאכה הייתה דיים, מה זה אומר? בול על הקסקס. מצד שני מה כתוב? יותר. אז אם זה דיין זה לא עותר, אם זה עותר זה לא דיין, תחליט מה אתה הולך. אז הפסוק הזה הוא סותר את עצמו. על כל פנים, הנושא כאן הוא התעסקות עם ריבוי. אנחנו רואים באופן כללי מן הפסוקים שזה לא, לא מרוצים מזה שיש יותר מדי. לא מרוצים מזה. לא מרוצים מזה ש, כן, לפחות במשכן, שיש כאן דברים שהם מיותרים. למה לא? מה הבעיה לכאורה? מה? שיהיה. אז קודם כל אנחנו רואים שזה סוג של איזשהו נתון. תראו בפסוק ה', יש פה כמה מילים מרבים, מדי, כן? כאילו יש כאן איזה, זה יותר מדי. עכשיו אני רוצה לתת כאן איזושהי הקדמונת, ואז ננסה להיכנס כאן לשני הפירושים, אחד של רוחיים הקדוש, והשני של השפת האמת, שהוא עוד יותר הולך לנקודת אולי יותר פנימית בנפש. כבר, הרמב״ם כבר קבע את זה, אבל זה, אנחנו מכירים את זה. לנפש וגם לאדם נגרם נזק, אותו דבר, אולי אפילו צד נוסף חמור יותר, מחוסר וגם מיתרון. אתם מבינים? אותו נזק יכול להיגרם כשאין, זה כולם מבינים. אם אין אוכל, אז ברור שזה לא טוב, אז אין ויטמינים, אז הגוף יכול להיפגע. אבל גם אם יש יותר מדי ויטמינים, גם אם יש יותר מדי, זה גם לא טוב. כלומר, החוסר והריבוי אלה שני צדדים שעלולים לגרום נזק. ואנחנו מחפשים אחר הדיוק. אלא מה? לא בכל דור אתה מתמודד עם אותם התמודדויות. זה בהחלט נכון לומר שבמשך הרבה מאוד שנים העולם התמודד בעיקר עם מצבים של חוסר. היה פחות. היה פחות אוכל לאנשים. היה חלק מהאוכלוסייה היו בתת תזונה. היה פחות בעיות של רכוש, היה פחות ידע, היה הכל פחות. אבל בעת החדשה שאנחנו נמצאים בה, הבעיה בדיוק הפוכה. איזה בעיה? של ריבוי. הבעיה של ריבוי היא הולכת ומחמירה, הולכת ומחריפה, ואנחנו מבינים שהיא גורמת בדיוק את אותו נזק, אולי אפילו נזק יותר גרוע מאשר חוסר. בשני המקומות אתה מפסיק להרגיש. אם אדם נגיד יש לו חוסר בויטמין כלשהו, אז לאט לאט הוא יפסיק להרגיש, הוא משהו במערכות שלו ייפגם. אבל אותו דבר אם יהיה לו הצפה, אם יהיה לו ריבוי, הוא גם כן יפסיק להרגיש. וזה נכון בכל הרבדים, בואו רגע נעבור על גוף, נפש, רוח, גוף, נפש, רוח, בסדר? ברמה הגופנית זה ברור לכולם, שברגע שיש לך ריבוי של מאכלים, ברגע שיש לך ריבוי של, אתה סובל מעודף משקל, כן, ושמנה, כל הדברים האלו, והדבר הזה הוא גורם נזק, נכון? עבודה של ריבוי. גם בחוויה הנפשית. תשימו לב, אני פורס לפניכם עכשיו רצועת מילים, שתראו שאנחנו כמעט לא עושים בהם שימוש. המילים נעים, יפה, היה מעניין. המילים האלו העדינות, חוצה. איך היה? מטורף. איך היה חתונה? שואה. כאילו זה... אין דברים כאלה. אחי, אין דברים כאלה. לא היה... חד פעמי. שי אמר רבו. הכל זה... כן? הכל זה באיזה מין... הקצנה... תירוף. עכשיו, ברגע שכל דבר חווים בצורה של ריבוי, ויכול להיות שזה נכון, כלומר, יכול להיות שבאמת כל אחד, נגיד בשמחה שלו, הוא צריך לתת איזה רבק מיוחד, איזה משהו שעוד לא היה, כדי שיהיה איזה חוויה מיוחדת. אז לאט לאט אנחנו מפסיקים להרגיש. ורצועה שלמה של מילים, מילים יותר עדינות, איך היה? היה נעים. היה ממש... באתי, היה מעניין, היה שמח. היה שמח. מילה כזאת. אנחנו כאילו, זה רצועת חיים שלמה ש... ירדה לנו מה... דיברנו בעבר על עניין הצילום, החוויה של הצילום, מה שפעם, פעם פשוט הייתה מגבלה טכנית, היה פילים עם 36 תמונות, אז היית צריך, היית מוגבל, אז כיוון שאתה מוגבל, אז כל תמונה זה התרכזות, ואתה אומר, אין לי הרבה, שיצא טוב, יש איזו ציפייה, מה יצא, ואחרי חודשיים מפתחים ורואים, אז יש איזושהי חוויה. מה שקורה היום, זה שמרוב ש... כל הכל 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 מוצף. אני כבר לא מדבר על זה שכל אחד מצלם, כל אחד מאיתנו נהיה איזה צלם חובב. גם בשמחה שאתה מביא צלם מקצועי, אז הוא עומד לידך, מצלם לך, ואז הוא זורק לך בסוף החתונה איזה דיסק, או בסוף הבר מצווה, בת מצווה. הוא אומר לך, טוב, יש פה 1,500 תמונות, אתה צריך לבחור 250, כי זה ההסכם בינינו, שמאיפה נבחר 250, 1,500? מי יש לו זמן עכשיו לשבת 80 שנה מול תמונות ולהתחיל למיין? מה זה הדבר הזה? פעם מצלם, מצלם, היית מקבל. ואז אתה נתקע עם הרבה מאוד דיסקים של הסמכות של הילדים שלך. הם בסוף הם גם מסרטים. ומאיפה עכשיו יש לך זמן להתחיל לשבת? ואתה אומר, רגע, אבל גם זה יפה וגם זה יפה. וככה הריבוי בעצם מציף אותם. לפחות במשכן, שהמשכן זה מין מקום אידיאלי, אנחנו רואים שהתורה מתנגדת לריבוי הזה. למה? קודם כל בגלל העובדה, ומיד נראה את זה ברוחיים הקדוש, שכשיש איזשהו ריבוי שנעשה, והוא לא בא בסופו של דבר לידי ביטוי, אז זה נקרא רצונות נפולים. רצון שרוצים אותו, אבל בסוף הוא לא מצליח לבוא לידי ביטוי, אז הוא סתם, הוא באוויר. לא חבל? זה בזבוז. כלומר, הרבה יותר גרוע לבזבז כוחות חיים שכבר קיימים, מאשר לא להצליח להגיע לכוחות חיים. כלומר, הרבה יותר גרוע שיש לאדם משהו. הרבה יותר גרוע לגדל עגבניות, ואז להגיד, אין לי מי שיקטוף אותם. כאילו, שיפלו לארץ או זה, מאשר לא להצליח בכלל לגדל אותם בכלל. כי אם לא הצלחת, טוב, אז יש לי, חסר לי. אבל כשיש, כבר יש כוחות חיים, והם לא מנוצלים, הם לא מגיעים ליעד שלהם, זה ממש, זה אובדן כוחות חיים. עם ישראל מביאים כאן תרומה. לא לכולם יהיה. לא לכולם, לא צריך את הכל. אז יוצא שלחלק מן האנשים, הם באו עם איזה רצון משמעותי, ומה היה? ולא התממש, כל אחד שתורם זה משהו, רוצה לדעת שעשו עם התרומה שלו משהו, נכון? אתה רוצה לדעת שבאת הכסף ועשו איתו איזה משהו, לא לקחו אותו ותקעו אותו, לא יודע איפה. אז יש כאן איזה רצון, רצון נפול, רצון שלא בא לידי ביטוי, התורה לא רוצה להגיע לכזה מצב. התורה רוצה להגיע למצב שכל אחד שיש לו רצון, הרצון הזה מנוצל, שהוא מדויק. ולכן אומרים, תעצרו, כדי שלא יקרה מצב שיש כאן איזה מין, הרבה מאוד רצון, בלי גוף, זה כאילו נשמות בלי גוף. שלא יהיה מצב של נשמה בלי גוף. שזה המון המון רצון כזה באוויר, אבל אין לזה גוף להתרוקן אליו. עכשיו, זאת הסוגיה. עיסוק בריבוי. כשאנחנו, עוד שנייה, כשאנחנו הולכים ושמים לב שהמגבלות החיצוניות שבעבר הגבילו אותנו, הולכות ונעלמות, ושלא יהיה לאף אחד אשליה, זה רק ילך ויגבר. לא יהיו מגבלות חיצוניות. עוד מעט בכלל. אז כל המגבלות יהיו צריכות להיות מה? מגבלות פנימיות, מתוך בחירה. מה אני לוקח, מה אני לא לוקח. שאני אוכל לצלם את הכל בככה, להזיז את העיניים. אני צריך להגיד מה אני עושה, מה אני לא עושה. מה מדויק ומה לא מדויק. וזה מתחיל מכאן. כי כשיש יותר מדי, זה לא טוב. חלק מכוחות חיים הולכים ללמוד, אנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה. ולכן, כן, מה עשתה ילד? נכון, אתה רואה כמה הדבר הזה חוזר על עצמו. גם אצל המן, באמת קושרים את זה, גם אצל המן, וגם בתרומת המשכן, וגם בעוד מקומות, כמה הדבר הזה חוזר על עצמו. ועכשיו, הרבה מאוד שנים, יכול שבכלל לא הבינו את זה, מה? איך אתה יכול לחשוב על הרבה כשיש לך מעט? בסדר? אבל היום אנחנו נמצאים במצב בדיוק הפוך, במצב שבו יש המון, יש הרבה מאוד מאוד לכולם. ועכשיו, כל היכולת לנהל את זה, תלויה ועומדת ביכולת שלי לנהל שפע. בלי ליפול בתוך מלכודת הריבוי, אני רק אומר במאמר מוסגר, שזה לא סתם כן, שנהיה כולם בריאים, עם ישראל, אבל זה לא סתם שהמחלה של העידן המודרני, זה מחלה שהמאפיינים שלה זה לא פחות אלא יותר. בדרך כלל מחלה זה שמשהו לא עובד. ובסרטן זה משהו עובד יותר מדי. יש איזה ריבוי, הגזמה. מישהו החליט להגזים. אחד התאים החליט שהוא לא מספיק לו להיות משהו, הוא מחליט עכשיו להתפרע, הוא רוצה לתפוס יותר מקום ממה שהוא בדרך כלל. הדבר הזה כמובן גורם נזק, עלול לגרום נזק חמור וכו' וכו'. מה אומר אור החיים הקדוש? אומר ככה, דיים ואותר הם שני דברים הופכים. אם דיים אינו אותר, ואם אותר אינו דיים. וכאן אין מקום לומר לא זו אף זו, לא זו אף זו הכוונה. אולי תגיד שהפסוק אומר, המלאכה הייתה דיים, לא, כאילו, זה הספיק. לא רק שזה הספיק, זה אפילו היה יותר. אתה לא יכול להגיד דבר כזה. כי הפסוק, משמע שאומר, המלאכה הייתה דיים לכל המלאכה לעשות אותה. כלומר, המלאכה הייתה בדיוק, ופתאום מה הפסוק אומר? ויותר. כלומר, זה ברור שהפסוק סותר את עצמו. אז לכן אומר אור החיים, ואין דרך לעשות סוג אחד, שני סוגים, כי יש בנשמה הכחשה. ועוד לא היה צריך לומר דיים, אלא והמלאכה הייתה יותר לכל המלאכה. ועוד כל הכתוב מיותר, בכלל הפסוק הזה מיותר, שהרי אמר למעלה, מרבים העם להביא מידי העבודה למלאכה. אז זה ברור שהביאו יותר. פשיטה שלא אמרו כן עד ששיערו, ומה צריך עוד לומר, והמלאכה הייתה דיים. כלומר, אם קודם אמרת לי שהביאו יותר מדי, אז איך אתה אומר לי עכשיו שהביאו בדיוק? זה גם סתירה בתוך פסוק זין בינו לבין עצמו, וגם סתירה בין פסוק זין לפסוק ה'. ואולי, אומר אור החיים הקדוש, שישמענו הכתוב, חיבת בני ישראל בעיני המקום. כי לצד שהביאו ישראל יותר משיעור הצריך, חש השם לכבוד כל איש שתרחו והביאו, ונכנס כל המובא בית השם במלאכת המשכן. וזה שיעור הכתוב. והמלאכה אשר ציווה השם לעשות במשכן, הספיקה להיכנס בתוכה כל המלאכה שעשו בני ישראל, הגם שיותר. פירוש שהיה יותר מהצריך, הספיקה לקבל יותר משיעורו על ידי נס. כלומר, אם אנחנו היום ערב פורים, היה פה נס הפוך מנס חנוכה. אתם מבינים? בנס חנוכה היה מעט שהספיק להרבה. וכאן היה הרבה שהספיק למעט. כלומר, בגלל שהמשכן זאת מלאכה כל כך חשובה, כל כך מרכזית, אז לא רצה הקדוש ברוך הוא שיהיו חלק מעם ישראל שיחוו חוויה שהם באו, תרחו, התאמצו, הביאו, בסוף אמרו להם, טוב, הבאתם, טוב, שימו את זה בספרים, נראה מה נעשה עם זה. זה, כאילו, זה יוצר חוויה של אכזבה ושל ניתוק מהקודש. אז כהנס, ולמרות שהביאו יותר מה שצריך, בסוף התברר שהשתמשו בהכל. כי לכל אחד מאיתנו יש רצון מובן, נכון? כל אחד יש רצון מובן, שבדבר שאני מביא, עשו בו שימוש. עשו בו, אם אני עשיתי משהו וטרחתי ועמלתי, אני רוצה לראות שזה הדבר הזה בסוף בא לידי ביטוי, שנעשה בו שימוש. אבל, ואם לא, אז זה בדיוק מה שקורה בכל המיותר. יש כאן, אני אומר, בואו, לפעמים, אתם יודעים, יש בספרות מושג שנקרא האנשה. אז לפעמים לחשוב על חפצים בצורה של אנשים. אז תחשבו, נגיד שאתם חפץ. נגיד שאתם חפץ כלשהו. ובא מישהו וקנה אתכם מהמדף. איזה שמחה. סוף סוף יעשו לי שימוש. אני חודשים פה על המדף, מסתכל, תמיד אולי הוא יקנה אותי, אולי הוא יקנה אותי, לא יודע מה זה, זה עומד, מזיז את כל, יש כאלה, לא יודע מה, שמפוים לפניי, בזה, אני כל פעם לוקחים עוד אחד ועוד אחד, הנה, עכשיו יגיע תורי, יגיע תורי, עכשיו אני עומד, הנה, לקח אותי, יש, יעשו בשימוש. ואולי זה עושה, זה הבן אדם הזה סתם, והוא, סתם קנה אותי, שיהיה. ומה קנית את זה? לא יודע, עברתי, קניתי את זה סתם, ראיתי את זה, היה נחמד, אתה משתמש בזה? לא, סתם. מה? זה היה מבצע, כן. כלי עבודה, גברים יש להם חולשה לכלי עבודה. אבל ראה איזה, לא יודע מה, איזה סט כלים כזה וכל זה, קנה. מה הוא עושה עם זה? לא יודע, זה כלי, תאמין לי, אני לא יודע לשים בורג בקיר, אני לא יודע. סתם ראיתי, קניתי איזה ערבי, יש כאלה שמוכרים בה, במקום לדקור, הם מוכרים אותם, אולי עדיף שקנות את זה מהם. עכשיו, הכלי עבודה הזה רוצה שיעשו בשימוש. הוא רוצה לבוא לידי ביטוי. אצלך, אתה גונב אותו. אני אומר את זה כאילו באיזה מין סוג של משחק, אבל גם רצונות שלנו שבאים לידי ביטוי, תחשבו על הדוגמה אולי יותר טובה. כל אחד מכיר את אולי מהבית, נגיד, אתה רואה, מגיע הביתה, אתה רואה את אמא תורחת במטבח, מכינה, מבשלת, מה קרה? שבת באים אלינו, משפחה, וזה יהיו 20 משהו שולחן שבת. אמא תורחת, מכינה. אז זה לא 20 מנות, שיהיה 25 מנות, שלא יחסר, שיהיה לכולם בשפע, שיהיה נכון ככה. איזה שמחה, איזה התלבט, פתאום, לא יודע, משל לפני שבת טלפון, אנחנו לא מגיעים. במקום 20, מגיעים רק 10. הנה, אומרים חייך. מה אתה מחייך? איזה אכזבה, איזה כאילו, כל הטרחה, כל העמל, הכל כאילו, מה נעשה עם זה עכשיו? מה? היה איזה מישהו אצלנו בשכונה, לפני שנתיים הוא פתח קייטרינג. וזה היה, הוא פתח אותו ערב ראש השנה. עכשיו הוא העריך, ראש שנה יומיים, היה אולי גם שבת צמודה, שיהיו הזמנות, הוא התחיל להכין, התחיל לבשל. אבל בכל הפרסומים שהוא פרסם, במספר טלפון נפל מספר. עכשיו, אף אחד לא מתקשר, הוא לא מבין מה קורה. הוא אומר, טוב, אולי, אתה יודע, בסוף, יום לפני החג הוא הבין שאתה טעות. עכשיו, אין לו, מה יעשה עם זה? יומיים זה הכל התקלקל. זה דברים שאתה לא יכול... אז פרסמו בכל השכונה לבוא לקחת בחינה. הוא אומר, חרב על האוכל, לפחות שמישהו יאכל. עזוב את הכסף, הלך הכסף, זה, אבל שיהיה, אדם לא יכול לראות את הרצונות שלו מבוזבזים. עבדת, תרחת במיוחד באוכל שתורחים ועמלים ומבשלים, שיצא טעים ושאנשים יאהבו ויקנו ויחזרו. פתאום אתה אומר, בגלל מספר אחד, כן? אולי אפילו לא נפל מספר, אלא טעו במספר, במקום 6, שמו 7. הבדל של ספרה, בסדר? אז, או במקום 054, 052, משהו כזה, לא, זה. אז הוא פרסם, תבואו, תיקחו בחינם, העיקר שמישהו יאכל שתהיה שיהיה לדבר הזה ביטוי. אז במשכן לא רצו שזה יקרה. הפספוס הזה. נחשוב כל אחד מאיתנו, כמה אנחנו, כמה מהשוליים שלנו, כמה מהחיים שלנו זה שוליים. נכון? יש כביש, יש לו שוליים? לפעמים אתה רואה שוליים כאלה רחבים. שוליים זה כאילו שטח לא מנוצל. ותקלות, דברים כאלה, אבל זה, כמה מהחיים זה שוליים. כמה אנחנו, כמה, וכמה אנרגיה אנחנו משקיעים בדבר הזה. בדברים שהם, אנחנו לא צריכים אותם. הם יותרים. עכשיו היינו צריכים לפנות איזה מחסן שלנו. יש לך מחסן, אתה ממלא אותו. היינו צריכים לפנות אותו, אז גילינו שאפשר להסתדר בלי מחסן. זה קצת מזעזע, כלומר, המחסן שלהם, אתה אומר לעצמך, וואלה, כמה... חוץ מהסוכה, כאילו צריך אותו לסוכה, אבל סוכה, בסדר, מצאנו מקום אחר לסוכה. אז במשכן, במלאכת המשכן, מנסים לדייק אותנו. המלאכה צריכה להיות מדויקת, ששום כוח לא ילך לאיבוד. עשו להם טובה, נעשה להם נס, אבל לא כל פעם מתרחש נס. נכון? ואם בסופו של דבר נשאר לך מיותר, לא חרם? נגיד, האימא הזאת שזה... מי יחזיר לה את השעות, את ההתרגשות, את הציפייה, את כל מה שהיא כאילו השקיעה באוכל הזה? זה כמעט מתבקר שאישה כזאת היא תחפש למי להעביר את זה הלאה, שלא, מה אני אעשה? אני אקפיא את זה לשבת הבאה, זה לא שייך, נכון? זה כאילו בדיעבד. אני רוצה שמישהו עכשיו ייהנה מזה, שעכשיו יהיה לרצון הזה איזשהו סוג של איזה ביטוי. אתם איתי? אתם מבינים את העניין? יפה. בואו תראו מה אומר השפת אמת. עוד כניסה פנימה. בפסוק, מרבים העם לאבי וכולי, הכנתם את זה לי? זה לי? זה כאילו, אה? חשבתי שזה מה... ברוך אתה, זה מה... בפסוק, מרבים העם לאבי, ויצב משה ויקלה העם מאבי. כאילו, ויקלה. יש להבין מה זה האריכות בתורה בעניין זה. ונראה, כי ראו הצדיקים והחכמים, כי נתפשט ההתנדבות יותר מהראוי. מה זה? איך יכול להיות שמתפשט הנדיבות יותר מהראוי?
מתלהבים.
מתלהבים יותר מדי. מתלהבים, ומנסים אולי אפילו להשתלט. כלומר, אתה לא רק רוצה להתנדב לצורך המלאכה, אתה רוצה גם שידעו אולי שאתה עשית את זה. אתה רוצה אולי שזה יהיה אתה, ולא יהיה מישהו אחר. כי אם זה יהיה מישהו אחר, אז מה? אז אולי ישימו לב פחות שזה אתה. זה הכל בדקות. אם יש יותר מדי התלהבות, אז יש מקום לחשוב שאתה פה שכחת מה מדובר. שכחת מה עסוקים פה. אתה עסוק בחוויה הנפשית שלך, ולא בעובדה שתורמים פה למשכן. בסדר? תחשבו על שמחת תורה. על ריקוד עם ספר תורה. כשאתה רוקד עם ספר תורה, האם באמת הריקוד עם הספר תורה, זה, אתה אומר לעצמך, אני עכשיו רוקד עם התורה, עם התורה, עם התורה, ואני מתפלל על התורה שאני אלמד, ואני מודה על התורה שלמדתי, וזה. והאם באמצע עלולה להתגנב איזו מחשבה כזאת, ואני גם במרכז המעגל. אולי גם מישהו יצלם אותי. אחרי זה, תהיה תלוי על איזה קיר. הפרופיל הכי יפה. סתם, אני זה, אבל... עכשיו כזאת קטנה של... בספר תורה אני יותר... בסדר? או לחילופין, ברגע שפתאום מישהו מכניס מצלמה, אז אתה פתאום קצת מגביר את התנועות שלך. נגיד, זה קצת יותר... נכנס העגל הזהב, אז מתחילים מחולות. כל הדברים האלה. אז הם רואים, הם חששו, שנתפשט ההתנדבות יותר מהראוי. וחששו שלא יהיה עוד ברצון אמת לשם שמיים. כי הכל, לפחות במשכן, הולך אחר הרצון לשם שמיים. והיית כי בכל דבר יש בחינת רצו ושוב. רצו ושוב הכוונה עלייה וירידה. או אפשר להגיד אהבה ויראה. נגיד, עומדים ליד הכותל. אז שלב אחד יכול להיות, הכותל, כאילו, אתה רוצה להידבק לאבנים. אבל מיד אחר כך, הכותל. כאילו, יראה. איזה פחד, כאן זה מקום שכינה. ומיד אחר כך... בכל דבר, בכל עשיית רצון השם יתברך, אמורים לשמש בעת ובעונה אחת גם אהבה ורצון להידבק, וגם יראה ופחד ורצון להתרחק. מי שפעם זכה לעמוד ליד אדם גדול, יצא לכם? אה? אביגול, כן, קודש הקודשים, כמובן. רק ש... כן, רק שאצלו זה הכל באהבה, אהבה ובאמונה, זה בעיה. כאילו זה... אבל... זכיתי לעמוד כמה... לעמוד, יש... הוא צריך לאזן כאלה שהם רק דין. אבל... יצא לי לעמוד כמה פעמים ליד הרב אליהו, זכר צדיק לברכה. התחושה שלך שאתה לא... כאילו... אתה עומד כזה בסוג של יראה, וכל תנועה היא, אולי אני לא מדויק, אולי אני לא, אולי אני אומר איזה מילה לא במקום, אתה מרגיש איזושהי, לא, זה לא מקום להסתחבק פה, זה לא, זה משהו ככה, אתה עומד בסוג של איזה יראה. אז הוא אומר, בכל דבר, בעבודת השם יש בחינת רצו בשוב. פירוש על פי מה שאמר הבעל שם טוב, לראות שמכל עבודה יקבל יראה ובושה. מצד אחד, נגיד, ניקח דוגמה, את הריקוד עם הספר תורה, מצד אחד זה שמחה עצומה, מצד שני, אתה אומר לך, איך אני, תולעת, חרפת זה, שאני יודע בדיוק מה, איפה אני נמצא, ואיפה המחשבות שלי, ואיפה כל הדברים שלי וכל זה, והלוואי ואני אהיה בינו איני, איך אני בכלל מעיז ריקוד עם ספר תורה? מי אני בכלל? כאילו, איך אני לא בכלל, בסדר? כאילו, רצה ושוב. כי כשגומר כל מעשיו, בא לידי גבוהות. עלולים לבוא לידי גבוהות. אבל כשחוזר באמצע לאחוריו, כשבאמצע המעשה רגע עוצרים ואומרים, רגע, דע לפני מי אתה עומד. זה עצמו תיקון המעשה כראוי. ומשה רבנו עליו השלום והחכמים שמרו מעשה בני ישראל שלא להתערב בפניות כנל. כלומר, איך הם שמרו? תכף הוא יסביר את זה. אבל תארו לעצמכם כאילו, יאללה חבר'ה, קדימה, תרומה למשכן, איפה זה, הולכים כזה? ובאים, מגיעים ככה עם כל הזה, פתאום משה אומר, תעצרו, סליחה, תחזור אחורה. אז כאן יכולות להיות שלוש תגובות אפשריות. תגובה אחת, מה אתה, עד שבאתי, אתה אומר לי לחזור אחורה, יאללה, כאילו, מי צריך? זו תגובה אחת. כאילו, הפרעת לי בחוויה שאני רוצה לה... תגובה שנייה יכולה להיות, לדחוף בכוח, לא, 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 כוח, כוח, מה אני... ותגובה שלישית, שהיא בעצם מה שעם ישראל עשה, אתה כאילו פתאום מבין ש... רגע. אתה עוצר את עצמך, ויקלע מה... יראה, רגע, עצור. הוא את הראש, הולך אחורה. זהו, זה לא משחק פה. אתם יודעים, יש מדרש מאוד מעניין. ראיתי אותו לפני שבועיים. המדרש אומר, היו שני אנשים שתרמו הכי הרבה למשכן. שניים. הם היו מושקעים, מה שנקרא. תרמו הכי הרבה. קורח וזמרי בן סלו. המדרש אומר, לכן היה להם חוצפה אחרי זה לחלוק על משה. משם נבעה החוצפה שלהם. אלו, אני שמתי פה 500,000! מה זה אומר משה רבנו? אני אגיד מה שאני רוצה. כך אומר המדרש, מדהים. אני מחפש את המדרש הזה. כלומר, התחושה שאני תרמתי, אחרי זה יכולה להביא את זה, כזאת גבות, הוא אפילו יעיז להתחצף על משה רבנו. תעצור. תשמור על הנדיבות שלך לשם שמיים. והשמירה לשם שמיים, זה כשאומרים לך לעצור, אתה עוצר. זה לא עסק פרטי שלך פה. תראו, הוא מביא כאן את האור החיים שלמדנו, אבל אני מדלג פה למודגש, ולפי דרכנו פירשנו, כי על ידי זה שמנעו עצמם אחר כך מהריבוי, שהם הצליחו לעצור את עצמם, כדכתיב היקלי העם, שהם קלעו את עצמם, למרות שהם רצו לתת יותר, כי זה נורא כיף לתת וכו', אבל הם קלעו את עצמם. על ידי זה תקנו... זאת היתרון, שלא נתקלקל הנדבה על ידי התפשטות כנל. בקיצור, מה שהוא אומר כאן, זה שהתפשטות מוגזמת, אפילו כשאתה רוצה לעזור למישהו, אתה יותר מדי עוזר לו, אתה כבר לא עוזר לו, אתה עוזר למי? אתה עוזר לעצמך, לחוויה שלך, שאיזה כיף לעזור. אתם יודעים, זה אומנות עדינה מאוד לעזור, בלי להשתלט. לפעמים אנשים, לא עלינו, נמצאים באיזה אסון, יושבים שבעה או משהו כזה, ואז רוצים לעזור להם. אז פתאום בא מישהו ומתחיל, הוא אומר, עשיתי לך ככה, עשיתי לך, כאילו, קדימה. הוא אומר, תקשיב, אתה משתלט עליי, אני לא צריך את כל הדברים האלו. זה, אפילו לא שאלת אותי, זה מה שאני רוצה, זה מה שאני צריך. כן, זה כאילו... הייתי פעם באיזו סיטואציה ש... באיזה שבעה, שמישהו ישב שבעה על בנו. היה מצב מאוד, היה ממש קשה. ופתאום נכנס אחד השכנים ואומר לו, תראה מה עשיתי. הוא הכין תמונות של הילד שנפטר עם איזה תפילה למטה. עכשיו, האבא לא היה, הוא לא היה מסוגל לראות את זה אפילו. כאילו, זה היה כאילו, קח את זה מפה, אני לא מסוגל. מרוב רצון לעזור, מרוב רצון, מרוב שאתה מרגיש שאתה עושה עכשיו את הדבר הכי חשוב בעולם, אתה דורס את מי שאתה אמור לעזור לו, אתה מתפשט עליו. צריך עדינות. אתם מבינים לאן יכולה להגיע ההגזמה? איך ריבוי גם הוא לא טוב? אתה מפסיק לעזור, ואתה עובד את החוויה הנעימה. לכל אחד מאיתנו זה כיף לתת, נכון? אז אתה, עד כדי כך שאתה גורם לשני להיות נעמה דקיסופה. זה יכול להיות. ולפי דרכנו פירשנו כי על ידי זה שמנעו עצמם אחר כך מהריבוי, כי נכתיב היקלי העם, על ידי זה תקנו זאת היתרון, שלא נתקלקל הנדבה על ידי התפשטות. אפשר לקלקל את זה. ושמעתי מאדוני אבי זקני מורי ורבי פירוש הפסוק, מה יפו פעמייך בנעלים בתנדיב, פסוק משיר השירים, הוא פירש כי הנדיבות הרצון צריך מנעל ושמירה, שמור על הרצון, שלא יתפשט הרצון והחשק לדברים אחרים, כמו החוויה שלי בנתינה, השם שלי, כבוד שלי, שישימו אל הלב, עוד ועוד וכו'. וזה פירוש המשנה, שראינו בשבת, שבת פרשת שקלים, משמיעים על השקלי ועל הכלאיים. למה שקלים הולך אחד עם כלאיים? כי הרבה פעמים כשאתה נותן שקלים, מתערבבת בנתינה עוד כל מיני כוונות אחרות. כלאיים, גם טוב וגם רע. שלא יתערבו רצונות אחרים לרצון הנדבה. וגם פירוש כלאיים כמו ויקלה העם, שהוא בחינת המניעה שיש גם כן במצוות הנדבה וכנזכר לאל, וזה שכתוב, והעשיר לא ירבה. אז למדנו מכאן גם עוד איזשהו, עוד איזושהי אינדיקציה. מה האינדיקציה? אם אני מסוגל להימנע ממשהו, אם אני נמצא במקום של נתינה והשפעה, אבל אני גם מסוגל להגיד, טוב, אני גם מסוגל לפרוש, לעצור, מצוין. אז זה אומר שאני עדיין בלשם שמיים. אבל אם אני לא מסוגל לוותר על זה, אז צריך, הדבר הזה צריך בדיקה. עכשיו תראו, רבותיי, זה ממש עבודת הקודש, אני חושב, במדור שלנו, הצורך, היכולת להיות מדויק. ברגשות, לא להפגיז ברגשות על כל דבר. כמו שהזכרנו, היה מדהים, היה עשייה מרבו, היה כזו. ולא להפריז ברכוש, ולא להפריז בסופרלטיבים, אלא להיות מדויק. אתם יודעים, פעם לא היו מחלקים תארים סתם. היום אומרים, היום חזרנו לתקופת הגאונים. כל אחד הוא הרב הגאון, הרב הגאון, הגאון, הגאון. פעם לא היו מחלקים תארים סתם. מי שהתואר לפני השם שלו, היה צריך להצדיק אותו. היום, ברגע שאתה מחלק תארים סתם, אז התארים, אה? אז אם אתה קורא לכל אחד הרב, בסדר? כל איזה חבר כנסת עם כובע, סומבררו וזה, הוא נהיה הרב. שהוא לא למד בישיבה ולא זה, הוא איש ציבור חשוב וזה, אבל... אז כאילו, אז זה מאבד מערכו. אז הכל כאילו נעשה בסוג של הפרזה. ואנחנו מחפשים דיוק. דיוק מהמשכן. אפילו תראו, אפילו התחזית נהיה מופרז. פעם היה תחזית, היה דבר צנוע כזה בסוף החדשות. היה תחזית. היום, גשם זה שערה. קצת חם זה שרב. אתה כבר לא מדבר, כל דבר הוא, כאילו, הביטויים נהיים מוגזמים. עכשיו, אתה רוצה החוצה, אתה אומר, בוא נה, לא שרב, אבל אמרו בחדשות שרב. אז שרב, שיהיה שרב. כנראה אני לא בסדר. כי יש הגזמה בהכל. אנחנו חיים חיים מוגזמים. הכל צריך להיות מאוד מאוד כאילו מועצם, הכל צבעוני, הכל ברזולוציות מאוד מאוד מועצמות, ולמדנו מהמשכן, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לא נשאר טיפה אחת מיותרת. הכל בול, הכל מדויק, כל כוח חיים, כל פועל השם, למענהו, כל כוח חיים מקבל את הייעוד שלו. ואנחנו נמצאים היום במצב שבו יש כל כך הרבה דברים מיותרים, פסולת. אתם יודעים שאחת ההתמודדויות המרכזיות של האדם המערבי זה להתמודד עם כל הפסולת שאנחנו כל הזמן מייצרים. כל דברים שאנחנו כל הזמן קונים ולא צריכים וזורקים וממחזרים ועוד 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 ועוד, ואנחנו תכף טובים בפסולת של עצמנו. אז לפחות פסולת רוחנית, אפשר, פסולת גשמית, אז כנראה אנחנו צורכים הרבה, אז מייצרים הרבה ויש מחזור. אבל פסולת רוחנית, כלומר דברים מיותרים ברובד הנפשי והרוחני, זה אפשר כן לדייק. כן אתם יודעים, אם כבר דיברנו לדוגמה הערבים, מי שמכיר את הטרמינולוגיה הערבית, בסדר? היא מאוד מאוד, הם יגידו משפט אחד בעמוד, בסדר? נגיד, קוראים בקוראן, להבדיל, כן, אלף אלפי הבדלות בין קודש קודשים לבין מה שהמציא בן אדם, אתה קורא בתורה, אתה רואה כל פסוק, כל זה, ובקוראן אתה רואה זה, כה אמר הנביא, חי הנביא, וחי הזה, הכל כזה תיאורים כאלה, וזה הכל, אתה מה הוא אמר? עמוד שלם, תאר לך, מסתובב, 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 מדבר, הכל. ריבוי, 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 בסוף בשביל להגיד משפט אחד. כן. מה? כן, כן, בדיוק, הכל כזה. בעוד שאצל הרמב״ם כל פעם משבח את הלשנות חכמים. כן? בכל דרכיך דעהו. בום. לא צריך יותר מזה. הלל אומר, הווה מתלמידיו של הכל, נגיד, בכל משנה מסכת אבות, זה מועט המחזיק, מדויק, מילה מדויקת, לא יותר מדי מריחות. זה מה שאנחנו מחפשים. וזה הולך להיות, בעיניי, העבודה. כל מי שעובד על המידות שלו, זה הולך להיות העבודה. לא בחירה בין טוב לרע, שזה עבודה יחסית פשוטה. בתוך הטוב, יש כל כך הרבה, מה החלק שלי? בסדר? עכשיו תחשבו על זה, כל אחד מכם שנכנס לאיזה אתר, שליש גן עדן או משהו כזה, ואומר, יש לי כאן 200 בחורות. יש לי כאן 200 אפשרויות. ריבוי. בסדר, למה שאני אתחתן? אולי זאת, אולי זאת, אולי... ככה נשארים רווקים עד גיל 30. זה הדרך, בדיוק, מהריבוי הזה. קודם להגיד, מה אני צריך? מה מדויק? אין ימינה ואין שמאלה ואין הר... פה יושב כי הביטיה. זאת עבודה שנוגעת ממש ליכולת שלנו אפילו להקים בתים, ולשאר יכולות מאוד מאוד משמעותיות שנזכה... יזכנו הקדוש ברוך הוא להיות מדויקים. אמן ואמן. ברוכים תהיו. תודה רבה שבכלל באתם לשיעור הזה, בשעה בקשה. חזק וברוך.